החכם השבועי, פינתו של אלי ברקת, מנכ״ל כל ישראל חברים. שלום לך אלי ברקת.
היי, אלן אלן.
מה שלומך יקירי?
ברוך השם.
איך גם. עוברים הימי טרום בית ספר גן?
הנה, עוד בת נגמר.
אתה סופר, סופר את זה לאחור, הבנתי. יפה מאוד. אז מי חכמנו?
חכם השבוע הוא קייס מלכה עזריה.
קייס מלכה עזריה?
קייס הקייסים של יוצאי אתיופיה בישראל, הכהן הגדול.
קייס הקייסים, וואו.
הוא נולד ב-1926 בכפר תדה, גונדר, אתיופיה. כשהיה בן שנתיים, עברה משפחה לכפר עוזבה. ראשית תורתו למד מפי אבא שלו, וקייס עזריה, ואת שפת הגז, שזו שפה עתיקה שכבר 1,000 שנה לא משמשת כלשון מדוברת, אבל כל כתבי הקודש כתובים בשפה הזאת. הוא למד מפי אבא גובר, בעבר שלטה בכל האזור ממלכת אקסום. השפה הרשמית שלה הייתה גז, ולכן כל הכתבים העתיקים.
כן, אקסום, יש להקה כזאת.
אז כל הכתבים העתיקים באזור, לא רק של היהודים, זה בשפת הגז, קצת כמו ארמית והלטינית.
כן.
הוא התעמק בכתבי הקודש, אבל כמו יותר בני המשפחה, לא מתבטלים, עובדים בשדה, לומדים ועובדים. כשהיה בן 14, הוא מתחתן עם יהודית אסרף. נולדו להם 4 בנים ושתי בנות. בגיל 15, ב-1941, הוא מוסמך כקס, בטקס חגיגי בקהילה.
הרגע, אמרת, הוא התחתן בגיל 14 והוא הוסמך לקס בגיל 15?
כן.
רק רציתי להיות בטוח ששמעתי נכון.
ובאתיופיה, טקס הסמכה זה לא איזה מכתב שאתה מקבל. זה מסיבה גדולה של כל יהודי האזור, כמו חתונה ענקית, אוכל, שירים.
מה, שנתיים אחרי הבר מצווה הוא הוסמך לקס, זה מטורף, וואו. מרשים.
וכבר אחרי הטקס הוא נחשב לטקס, לקס לכל דבר, הוא וואו. יכול לחתן, לעשות להלוויה, הזכרה, ללמד. הוא עושה את התפילות בימי החול, בשבתות, בחגים. הוא היה יד ימינו של אבא שלו בהנהגת הקהילה, אבל למחייתו הוא עבד בחקלאות. כשאבא שלו הגיע לגיל 90, אז הוא קיבל את הנהגת הקהילה לידיו. אחד הדברים שאפיינו אותו, שהוא נהג לצאת למסעות ארוכים, הוא עבר בין הכפרים, בכל מקום שיש יהודים, לא רק בסביבה שלו. היה לו כוח רצון וכוחות גוף, הוא היה מסתובב בכפרים, בלי אמצעי תחבורה, הוא היה הולך ברגל קילומטרים.
פשוט מחבר את כל המרחבים האלה לייצר קהילה כמה שיותר יהודית, להיות שם בתוך הדבר, כדי לסדור את כל הקהילות ביחד.
בעצם מי שמחבר את כל היהודים לקהילה אחת, זה אותו קייס שעובר מכפר לכפר לכפר לכפר, הוא מחבר את האנשים.
מהמם.
הנהגה נוספת שהיה לו שהוא קיבל מאבות אבותיו מדורי דורות, זה לעשות מסיבה וסעודה גדולה לכל הקהילה, במוצאי צום יום הכיפורים. הוא מזמין את כל היהודים באזור, בלי הבדלה, בלי הפרדה. כל שנה כל היהודים מגיעים.
הקו שלך התחיל לזה.
עכשיו בסדר?
לא, עכשיו יותר גרוע. רגע לפני זה היה בסדר, ועכשיו יש כזה קטיעניות.
ועכשיו?
עכשיו מעולה.
אז זהו, אז זה מנהג משנה לשנה, והיום גם באשקלון, הבן שלו ממשיך לעשות את המנהג הזה, והוא עורך סעודה כל שנה באשקלון, במוצא יום כיפורים.
מאמן.
ב-1974 יש מהפכה צבאית באתיופיה, ועולה לשלטון אחרי 3 שנים, מנגיסטו איילה מריאם. תופס השלטון באתיופיה ומנהיג משטר סוציאליסטי. תקופה מאוד קשה באתיופיה, מלחמת אזרחים, תיאורים המוניים, במהלכם נהרגו כ500,000 איש. באותם שנים מדינת ישראל מחליטה לפתוח את שעריה עבור יהודי אתיופיה. צריך להגיד בכאב שתקופה ארוכה מדינת ישראל מנעה מיהודי אתיופיה לעלות הארץ. זה נשמע אבסורדי, אבל אז יהודים שכן עלו מאתיופיה נחשבו מסתננים והיו מועמדים לגירוש. אז כשמדינת ישראל פתחה סוף סוף את השערים, אז מנגיסו ניתק את הקשרים עם מדינת ישראל, והוא מנע עלייה מאתיופיה לישראל, אז התחילה תנועה של יהודים בעידוד שליחי המוסד לעלות לארץ דרך סודן. קייס מלכה עזריה התנגד, הוא התנגד בכל תוקף למסעות.
מה, הוא התנגד לעלייה לארץ?
לא, לא שהוא חשב שעלייה לארץ זה דבר רע, רק הוא חשב שסכנות הדרך יותר חמורות, וחמורה סכנה מאיסור.
וואלה.
צריך להמתין לזמן שיותר נוח לצאת. ובאמת, כ-1,400 יהודים נספו במהלך אותם מסעות, מי ברעב, מי בצמא, מי בחר, מי במגפה.
זאת אומרת שהוא חשב שהצלת חיי אדם יותר חשוב מפרקטיקה דתית, אפילו אם היא עלייה לארץ. שזה חידוש מרענן יחסית למה שאנחנו שומעים לאחרונה, שבן אדם מוכן לסכן את עצמו בחליל הקורונה כדי לעשות איזה מצווה דתית שהוא כל כך רוצה לעשות.
תראה, גם צריך לזכור שבמסורת, שבהיסטוריה של יהודי אתיופיה יש איזה ניסיון לעלות ככה לארץ, והמוני יהודים נספו בדרך הזאת.
נכון.
אז הוא רצה שלא יעלו, וגם היו כאלה שעלו, אז השלטונות עצרו אותם, ואז החזירו אותם חזרה לאתיופיה, והם לא יכלו לחזור לבתים שלהם.
איזה סיוט.
שאנשים בלי מזון, בלי בתים, אז הוא דאג להם גם למזון, גם לקורת גג, גם לצרכים הדתיים שלהם. שלטון מנגיסטו, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא האמין בחופש דת. וקס מלכה עזריה ניצל את זה, והוא קיבל אישור מהשלטונות להקים בתי כנסת. והוא הקים כ-20 בתי ספר, בתי כנסת.
וואו.
בכל מקום שהיה, שלא היה בית כנסת, הוא הקים בית כנסת. היה עד איזה דבר עם שלטון מנגיסטו, מכיוון שהוא רצה לבסס מערכת חינוך מודרני, אז יש חוק חינוך חובה. כל הילדים, גם הבנים וגם הבנות, צריכים להגיע לכל יום לבית הספר. איפה הבעיה? יהודי אתיופיה נהגו שבנות בית מחזור שעות בבית נידה. יש בית מיוחד שבנות בנידה הולכות אליו.
כן.
אז הן לא יכולות להגיע לבית ספר. אז קס מלכה עזריה פסק, הדת שלנו היא לא נושא של הממשלה. ואז התלמידות לא באו לבית ספר, ואז רק הוא נאסר, שיתונות שלחו שוטרים, הוא נשלח למאסר.
וואו, דעתן רציניים, כאילו... עצר פה, עשה שמה, וואו, רציני מאוד.
למזלו, הוא שוחרר ממאסר
אחרי מחר. פעיל ולא סביל.
הוא הצליח לשכנע על זה היהודים לא יוותרו ושחררו אותו.
וואו.
כשהוא היה בן 65, ב-1991, הוא זכה ועלה לארץ ישראל, הוא מתיישב בעיר אשקלון, מיישב שם בית כנסת. לבית כנסת הוא מביא מאתיופיה ספר תורה בן 500 שנה, שעובר במשפחה שלו מדור לדור. בבית שלו כמובן היה פתוח לכל דורש, הוא שימש מוקד עלייה לרגל של בני הקהילה מכל הארץ. הוא פעל למען שימור המסורת של יהודי אתיופיה. אחד הדברים שהוא עשה, הוא הסמיך בארץ 30 קסים צעירים, והקים את המועצה הארצית של כהני יהדות אתיופיה בישראל. בעצם הוא נלחם להכרה בקסים כמוסמכים, לערוך טקסי נישואים וקבורה גם בישראל.
כן, שיהיה just in case, כאילו, זה יהיה best case scenario.
לא, לא, להמשיך את המסורת, כי הם לא רצו שהרבנות תקבע...
לא, זה היה עושה בלקת משחקי מילים שלי על המילה קייס.
אוקיי, just in case, שלא, מי שלא
יגיד. כן, בדיוק. Best case scenario.
אז קייס מלכה עזר נפטר ביום זין באלול ב-2011, שזה היה אתמול ביום חמישי האחרון, לפני 9 שנים. הוא לא כתב, זה תרבות שלא כותבת, שאומרים דברים בעל פה ושומרים. יש איזה משפט אחד שמתוך דברים שהוא אמר לפני מותו, אז הבאתי את המשפט הזה.
כולי עוז.
אחרי שאלך לעולמי, לא לבכות עליי. רק לספר מה שעשיתי, ושלא חסר לי דבר. קיבלתי את התורה מאבי, ונתתי אותה לבני.
נו, וזה בדיוק מה שעשינו. יפה מאוד.
מלכה עזריה, וצריך להכיר את ה... את החכמים של יהודי אתיופיה, ולהעלות אותם לארץ, את כל המסורת שלהם.
יפה מאוד. תודה רבה לך, אלי ברקת, שבת שלום ומבורכת לך, מנכ"ל כל ישראל חברים. ברוך תהיה.
שבת שלום וברך.
1, 2, 3, 4.